מה שהגיע אליי באינטרנט, המהדורה הפיראטית שאני לוקח את העניין ממנו. אז יש לנו רשות לעשות את זה, אבל הוא ביקש ממני שאם אני משפיס, אז שאני אשאיר אצלי את ההדפסות כזה שלא יתחילו להסתובב כל מיני דברים וכו'. אז כיוון שבינתיים מתברר לי שיצא ספר לאור,
יש באינטרנט בכל מקרה.
כן, לא, באינטרנט אני לא יודע אם יש איזשהו אתר שאפשר להגיע אליו, אני לא יודע, לא בדקתי, אלא אם זה יגיע במייל. כן, אוקיי. בכל אופן, אז אני חושב שגם יותר נוח מהרבה בחינות להשתמש בספר המודפס, לכן אם מישהו מכם רוצה, נראה לי הרבה יותר יעיל מאשר כל פעם להתחיל להדפיס כמה עמודים, ספר, אני יכול... הבן שלי לומד פשוט במרכז, אז הוא יוכל לקנות לכל מי שירצה, וזה עלה לי 35 שקלים, בספר הזה. אז אם מישהו מעוניין שיגיד לי, אני יכול לארגן את זה איתו, הוא יביא את זה, בפעם הבאה אני יוכל להביא את זה, נדמה לי שזה יותר יעיל אם ירצה, כי אני ארצה שגם עד כמה שאפשר שתקראו קצת קדימה. אין טעם לשבת ולקרוא כל מילה בספר הזה ולהסביר, אני לא אוהב את הפורמט הזה של השינויים, אז אני אשמח אם אפשר יהיה לקרוא את זה מראש, אני אגיד כמובן את מה, ואז אנחנו נוכל קצת לדבר על הדברים, אולי לקרוא קטע פה קטע שם, אבל לא להתחיל לקרוא כל מילה ולהסביר. במובן הזה אני מניח שיהיה הרבה יותר יעיל אם יהיה לנו איזשהו ספר מסודר. בקיצור, כל מי שרוצה, אולי יצחק, אתה מוכן להרכז את העניין? כל מי שרוצה שירשם אצל יצחק רוזנברג ואני אארגן כבר את הקנייה הזאת. טוב. טוב, כמה נקודות לפני שאני נכנס לפתיחה או להקדמה, ההקדמה שלי, לא להקדמה בספר. כמה מודעות לאורייתא. קודם כל אני לא מומחה בתורת הרב קוק ובמשנתו, במובנים רבים אני גם לא ממש קרוב אליה, ולכן אם מישהו מצפה לקבל פה איזושהי עמדה מוסמכת ומלומדת מתוך היכרות רחבה עם כתביו של הרב קוק, אני לא אוכל לספק את זה. זאת אומרת, אין לי את הידע הזה ואת ההתמצאות הזאת. המטרה שלי זה פשוט ללמוד את הספר הזה כמות שהוא. אני גם חושב שהתמצאות יותר כללית הרבה פעמים לא תמיד מוסיפה, כי כבר השאלה איך מיישבים את המקורות המקבילים, והרבה פעמים מגוון האפשרויות שם הוא כל כך גדול שאני לא בטוח עד כמה באמת הם יוסיף. אז אבל זה כבר באמת הערה שאני אומר אותה... כל אחד יחליט מה שהוא חושב לגבי זה. אז המטרה שלי למעשה זה פשוט ללמוד את הנושאים שהספר מעלה, אפילו לא את הספר למעשה, כמו את הנושאים שהוא מעלה, שהספר הוא איזשהו טריגר. זאת אומרת, הוא יעלה את הדברים, כמובן נראה מה הוא אומר, אבל אני רוצה קצת לדבר מסביב, לראות מה המשמעויות, ועוד פעם, לא משמעויות במובן של איך זה מתאים למקורות אחרים אצל הרב קוק, אלא... מה זה אומר התפיסה הזאת? מה היא מניחה? איזה תפיסות אחרות היו או יכולות להיות ולנסות וללמוד את הסוגיות הנדונות פה דרך הספר. והספר הוא במובן הזה יותר אמצעי מאשר מטרה. אבל הוא עוסק פשוט במספיק נושאים מעניינים, כך שכדאי, אפשר להשתמש בו כשלד לסדרת השיעורים הזה. טוב, זה באופן כללי. אם אני נכנס יותר לפתיחה, כמה מילים בכל זאת שאי אפשר בלעדיהן. הרב קוק נולד ב-1865, היה בסך הכל יותר מוקדם ממה שהרבה חושבים, זאת אומרת היה בהחלט בגילם של כמה מגדולי הדור של לפני השואה, שאיכשהו נראים, לא יודע, לי פחות פעם הם היו נראים משהו מוקדם יותר ממנו. עכשיו עוד מישהו שהסתובב אצלנו פה, הוא היה בארץ, אז איכשהו הוא מצטייר כמשהו מאוחר יותר, אבל בהחלט 1865 הוא נולד, בגיל 23 הוא כבר היה רב של העיר זיימל, אחרי שאני אומר את זה נכון, ואחרי עוד משהו כמו 10 שנים הוא היה רב של בויס, ובויס, במנסוטה, בבוייס, אבל יהודי חשוב אחר, קוראים לו רבי חנן וסרמן, הוא פשוט היה יליד בוייס. הוא היה בחור ישיבה בוולוז'ין, וכשהוא חזר בקיץ לבוייס, אז הוא למד עם הרב קוק, וכמובן בתקופות מאוחרות יותר הם כבר תפסו עמדות די מקוטבות ביחס לציונות ולמתרחש למה שקרה מסביבם. מה בדיוק היה יחסו של רב אלחונן הרב קוק לא לגמרי ברור, ואני לא בטוח זה לגמרי חשוב, אבל הדעות חלוקות לגבי העניין הזה. יש כל מיני סיפורים על זה שהוא ארגן תפילות המוניות שהרב קוק חלק כבר בסוף ימיו, יש אמירות מאוד מאוד חריפות שלו נגד הרב קוק, להזכיר את השם, אבל נראה די בבירור שזה מכוון נגד הרב קוק. הוא היה שייך לאגף המאוד קיצוני ומיליטנטי של היהדות החרדית. אז זה רק אנקדוטה. בסופו של דבר, אחרי שהוא היה רב בבוייס עוד 9 שנים, נדמה לי יותר, שהגיע ליפו ב-1904, היה שם רב תקופה מסוימת, לפני מלחמת העולם הראשונה הוא יצא לאירופה ונפגע שם במלחמה, הוא יכול היה לחזור בשוויץ, ואז הוא היה אחר כך במהלך המלחמה הזמינו אותו ללונדון להיות שם רב. הוא היה שם שנתיים או משהו כזה, תקופה מסוימת קצרה, הוא התנה איתם מראש שברגע שהוא יכול לחזור אז הוא חוזר לארץ. כשהוא חזר לארץ הוא בעצם הקים את הרבנות הראשית, נהיה הרב של ירושלים, הקים את הרבנות הראשית ונהיה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל. הספר הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא ספר מתקופת בוייס, ספר מצדן יותר. אחת הסיבות שאני חשבתי שעוד מבחינתי יותר מתאים ללמוד אותו, זה דווקא בגלל שכמו שאמרתי קודם אני לא מומחה, והספרים המאוחרים יותר שלו הם בסגנון שיותר קשה לי. יותר קשה לי, אני לא, גם להבין וגם להזדהות או להתחבר. אז לכן הספר הזה שכתוב בצורה קצת יותר שיטתית, מסודרת, פרקים פרקים, נדמה לי קל יותר, לפחות מבחינתי, לטיפול. יש איזשהו תהליך של ליפו אצל הרב קוק, אבל מה שנכתב ראשון יוצא אחרון. זאת אומרת, הכתבים המוקדמים שלו יוצאים דווקא יותר מאוחר משמומה. אני לא בדיוק יודע למה, אבל זה המצב. הספר הזה הוא מהתקופה המוקדמת. הרב קוק עצמו, אני לא רוצה להעריך לגביו, אני חושב שאנשים בסך הכל מכירים אותו, אבל באמת אי אפשר להתעלם מהדמות המיוחדת הזאת. היה הדבר הבולט ביותר אצלו היה שאין דבר בולט. זאת אומרת שהייתה לו, הוא היה רב גווני מבחינת התחומים, מבחינת צורות ההתייחסות, איש קבלה, מחשבה, פיוט, אני יודע מה, שירה, ספרות, הלכה כמובן. קיצור, איש באמת, איש אשכולות שאני לא יודע אם בכלל היה עוד מישהו כזה, בטח לא בתקופה האחרונה. האחרונה, אני מתכוון, ב-200 שנה האחרונות, 150 שנה האחרונות. הרב סולובייצ'יק יכול להיות שגם הוא יכול להיכנס אולי במידה כזו או אחרת להגדרות כאלה, אם כן אני חושב שזה הרבה פחות בהיקף. אם אתה היקף, אני לא יכול לדעות מי יותר ומי פחות, אבל כמו שידוע לי למשל בקבלה הוא לא עשה, אבל יש דברים שבהם נראה, זאת אומרת, הרב קוק איכשהו שלח את ידו נדמה לי ליותר כיוונים. ויש ביניהם הרבה הבדלים, ונכתבו על זה גם כל מיני מחקרים, מתכוון להיכנס כאן, אבל באמת יש פה איזשהן שתי דמויות שמבחינה היסטורית מאוד מאוד בולטות על רקע הנוף. והנקודה נדמה לי, זה אחת הנקודות העיקריות שמתעוררת כשמסתכלים על הדמויות האלה, זה שבאמת כשמתחילים לחשוב קצת על מי נקרא גדול בישראל, מה נדרש מאחד שהוא גדול בישראל, נדמה לי שהם מציבים איזושהי דמות טיפה שונה מהגדולה המסורתית. לא בגלל שהם לא היו תלמידי חכמים, אלא בגלל מה שהם כן היו. כל מיני דברים שהם היו, שבאופן המסורתי לא היו כל כך מוערכים, נדמה לי. בטח לא בתורות האחרונים. אולי פעם כן התפעלו עם מישהו שהוא בעל מחשבה, היום אני חושב שזה פחות פחות נדרש כדי לחשב כגדול גדול בתורה. באמת, דמות, דמות הגדול בתורה זה משהו, הם הציבו איזושהי דמות מסוג שונה. אדם ש, שיש לו יד ורגל בעוד כל מיני תחומים שהם לא נחשבים תורניים במובנם המצומצם, במובן המקובל בעולם הישיבות נגיד, או בתפיסות המסורתיות. לעניין הזה אני אכנס טיפה בפעם הבאה, כי בפעם הבאה באמת אני רוצה לעסוק קצת בשאלה מה המעמדם של הנושאים שבהם הספר הזה עושה. כל מיני נושאים כמו בחירה, השגחה, צורות חשיבה, יחס לדתות אחרות, מגוון שגם כתבתי בדף, בדף המודעה, והשאלה היא מה בעצם המעמדם של הנושאים האלה, זה לימוד תורה, זה לא לימוד תורה, זה כן חשוב, זה לא חשוב. זה יותר חשוב מההלכה, זה פחות חשוב מההלכה, למה עסקו בו, למה לא עסקו בו, כל מיני דברים מן הסוג הזה, שבהחלט נדמה לי קשורים בטבורם לשאלה הזאת של מי זה אדם גדול, מי זה נקרא יהודי גדול. להבדיל אולי מתלמיד חכם שקצת מקבל מובן יותר מצומצם, אבל אדם גדול בישראל זה מושג שיכול לפחות להתפרש באופן רחב יותר. לא כולם מסכימים שזה לפרש אותו רחב יותר, אבל נדמה שהוא בהחלט יכול, ושתי הדמויות האלה אני חושב שמציבות דוגמה כזאת. טוב, אני רוצה דווקא להתחיל את העניין הזה מהצד הכאילו כאילו יותר פוליטי או אנקדוטי של, של העניין הזה, זאת אומרת הצנזורה, מה שהתחלתי קודם. כי אני חושב שהיא תופסת פה משהו מאוד יסודי, ודווקא עליו רציתי לדבר היום. אז כמו שאמרתי, לא יודע, משום מה השתרש איזשהו נוהג בעולם החרדי, זה כבר נוהג יותר ותיק, אבל בדתיות המודרנית יותר נקרא לזה, אני חושב שזו תופעה יחסית חדשה של צנזורה של כתבי יד, או של ספרים. אבל זה מנהג רווח משום מה במקומות מסוימים, והמנהג הזה מבטא כמה הנחות יסוד או כמה תפיסות שעליהם אולי רציתי לדבר. דבר ראשון, השאלה האם בכלל ניתן לעשות דבר כזה. ניתן, אני לא מתכוון באיזשהו מובן מופשט, אלא במובן הרבה יותר קונקרטי. יש לגבי זכויות יוצרים, כמה וכמה פוסקים דיברו על השאלה האם יש דבר כזה זכויות יוצרים על חידושי תורה. ויש פוסקים, לא כולם, ויש פוסקים שטוענים שאין דבר כזה. ויש שהתורה שייכת לכולם. מישהו שחידש חידוש בתורה הוא בעצם איזשהו צינור שדרכו החידוש הזה התגלה, והוא שייך לציבור, שייך לכלל, לכל מי שרוצה בו. במובן הזה זה דבר ייחודי. אני גם מדבר על אלה שבכלל לא מכירים לזכויות יוצרים. אני מדבר על אלה שכן מקבלים את הקונספט הזה שיש זכויות ליוצר על יצירתו, אבל הם אומרים שבחידושי תורה זה לא קיים. זה לא קיים בגלל שהאדם בעצם נתפס פה כצינור לא דווקא במובן שלא הוא עשה את זה, אלא שהוא היה האמצעי שדרכו הדבר הזה נוצר. לא, לפעמים זה איזושהי קונוטציה, בעצם אני לא השפעתי, זה פשוט זרם דרכי. אני לא מתכוון במובן הזה. אני מתכוון במובן שהוא היה איזשהו מכשיר בידי ההשגחה, או לא יודע בידי מי, להוציא את הזווית הזאת, את החידוש הזה לאור העולם, וכיוון שכך בעצם זה כבר לא שייך לו, למרות שהוא כן משתתף ביצירה של הדבר. אני לא חושב שאנשים טוענים שהאדם לא משתתף ביצירתו של חידוש תורה. זה מין תפיסה של מסורת כזאת שעוברת באופן פשטני, שבעצם רק מעביר הלאה את מה שהוא קיבל מרבותיו. אם זה ככה, השאלה לא הייתה מתעוררת. ברור שמדובר שם במשהו שהוא חדש, שהוא אחר, שהוא לא קיים במקומות אחרים. זה כנראה כן, הוא עצמו מעורב ביצירה של הדבר, ובכל זאת אומרים שאין לו זכות על הדבר. שברגע שאין לך זכות על הדבר, אם אני חוזר לשאלת הצנזורה, אז אני לא בטוח עד כמה מותר לאנשים, כמובן הבן אדם עצמו יכול לא לפרסם מה שהוא לא רוצה, סך הכל הוא הצינור, הוא יכול להחליט מה יוצא מהצינור הזה. אבל נדמה לי שברגע זה עובר לאנשים אחרים, התחושה לפחות, אני לא יודע עד כמה אני יכול לבסס את זה הלכתית, אבל התחושה היא שזה יותר בעייתי. כיוון שברגע שזה כבר יצא ונכתב, והאדם כבר לא אומר לגבי איזשהו דבר, הוא כבר לא נמצא בינינו, אז הדבר הזה שייך לציבור. ברגע שהוא שייך לציבור, אני לא חושב שלמישהו מותר לצנזר ולהעלים מהציבור חלקים מן הדבר וכו'. אני כבר לא מדבר על היבטים מוסריים והיבטים תכליתיים, במובן של לאן זה יוביל ואיזה בעיות הדבר הזה יכול לגרום. אני מכוון עכשיו במובן יותר קונקרטי. ציבור שיחליט, אבל מי שיושב שם על מכונת הדפוס הוא הציבור, זאת אומרת, מה, מי מינה אותו להיות שליח הציבור לעניין זה? אני לא חושב שהוא מתמנה בשום צורה שהיא. אם הציבור כולו יחליט באיזשהו מובן, יכול להיות שכן, אני לא יודע מי זה הסמכות בדיוק
ש... אם הבן אדם לא נתפס,
לא, זה רק הסבר, אני לא הייתי צריך
את הציבור.
מה?
ואם נגיד שהבן אדם הוא אקטיבי
וכדי שעובד... אם יש זכות קניינית ביצירה תורנית, אז זה אומר שהיורש או בעל הזכות הוא הבעל הבית. ברגע שהוא הבעל הבית, הוא יכול לקחת חלק ולתת מה שהוא רוצה. זה כמובן לא לקחת במובן המצומצם, אבל זה לקחת כמו שלוקחים מידע. כך לוקחים מידע, אין, מידע לא לוקחים עם הידיים המכניסים לכיס. מידע מחסים ולא נותנים לו לצאת, זה נקרא לקחת את המידע. כן. לא, לכן אני אומר, מה זאת אומרת צינור?
לא, אני אומרת
צינור, לכן אני אומר, אני לא מתכוון, הצינור פה לא בא לבטא איזושהי מטאפיזיקה. הצינור בא לבטא פה תפיסה של מה משמעות העניין. אם אנחנו רואים את האנשים כאיזשהו אמצעי לגלות פנים שונות בתורה לטובת הציבור, אז במובן הזה הם רק צינור. לא, לא, אני לא מתאר את דרך היסירה של הדבר, או דרך ההיווטרות של הדבר, אלא את מה היחס בין האדם לבין מה שהוא יצר. היחס בין האדם לבין מה שהוא יצר הוא לא יחס של קניין, הוא לא יחס של בעלות. ושבסך הכל הוא נתפס כאיזשהו בורג במכונה שמייצר עוד ענפים של התורה, אבל התורה ברגע שהיא יוצרה היא שייכת לציבור, מה שאין אתם בספרות או ביצירות מסוג אחר.
רק הסוד, זה היה התקופה
של זה,
זה לא
דיבוש
שאי אפשר.
פה אולי אפשר להתחיל לדבר על החלטה ציבורית, אולי, למרות שגם שם לא הייתה ישיבה של איזה ועד רבנים שהחליט לחסות דבר שגילה הוא עתיק יומין, כיסה הוא עתיק יומין. ואת, מה? לא, כיסו את זה, אני רק אומר ששם, אמנם לא הייתה איזושהי ועדה שהחליטה, אבל כן אפשר לומר שנגיד גדולי ישראל חשבו שכך ראוי לעשות. בסדר, אז זה יכול שזה לגיטימי, זה באמת מתקשר למה שדיברו פה קודם, אז אולי הציבור, כיוון שזה שייך לו, הוא יכול גם להחליט מה להפיץ לרשות הרבים ומה לא. המציגיו המוסמכים באיזשהו מובן.
דברים שלא מגלמים, אלא לצנועים
וכל מיני, ויש דברים כאלה. זאת החלטה, באמת, אבל זאת החלטה שאמורה להתקבל על ידי איזשהו מוסד. עכשיו אני מתייחס לזה כאילו כשאלה משפטית. כן, למרות שהיא משקפת בעיה גם מוסרית, אבל אני מתייחס לזה כשאלה משפטית. במובן המשפטי זה אמור להיקבע על ידי נציגיו של בעל הדבר. ואם בעל הדבר הוא הציבור, אז נציגי הציבור אולי יכולים לעשות את זה. אבל לא אדם פרטי שבמקרה כתב היד נמצא אצלו. או לא במקרה. טוב, מעבר לזה, יש פה עוד הנחה שמובנעת בסוד הצנזורה הזאת, וזה, הזכרתי את זה אני חושב יותר מפעם אחת, והמגן אברהם מביא בקוף מנבב שם, זה סימן הסל של המגן אברהם, שם הוא מכניס את כל ההלכות שלו נכנסו במקום אחר לשולחן ערוך. אז כי אחר כך יצא להעסקה עכשיו, כשהתימן הזה בשנה האחרונה. אתם הוא מכניס כל מיני הלכות מעניינות, ואחת מהן זה שמותר לאדם להגיד משהו בשם אדם גדול, כי היכי זה לקבלו מיני. זה בגמרא. שאני יכול להגיד משהו שלי, ולומר שאמר אותו אדם גדול, כדי שיקבלו אותו ממני.
לא, אם זה לא נכון.
אתה חושב שזה נכון, אז זה לא נכון. אם זה לא נכון, אז סתם אל תגיד אותו, גם לא בשם אדם גדול.
לא.
היית, אתה חושב שזה
אדם הגדול.
לא, כן, זה לא נכון שהאדם הגדול אמר. כן, ברור, מה הבעיה? מה? נכון, אז מה בעצם הטענה שם? הוא יותר גרוע מבחינת ההשלכות, מבחינת הדיון הקודם אני לא בטוח. אבל מה בעצם ההנחה שמובלעת ביסוד הדין המוזר הזה? זה דין ממש מוזר. מה? זאת אומרת, בעצם אני חושב שבהפוך על הפוך, מה שהדין הזה מניח, זה שכשאני שומע הלכה בשם אדם גדול, אני לא אוטומטית מקבל את זה. כי אם הייתי אוטומטית מקבל את זה, לא יעלה על הדעת שדבר כזה מותר לעשות. אז כל אחד, כל לומד מתחיל, יסביר לי איזשהו משהו שהוא משום מה חושב במוחו הקודח, הוא יגיד לי שזה בכלל אמר גדול הפוסקים, תחליטו עכשיו כל אחד מי זה גדול הפוסקים שלו, ובזה כמובן אוטומטית הוא גורם לי לחלל שבת, או אני לא יודע מה, לאכול פרוטו נפלות, או מה שלא יהיה. זה לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות שדבר כזה מותר. אלא מאי? ברור שההנחה היא הפוכה. מה שהתירו לעשות את זה זה בגלל שההנחה היא שגם אם אני שומע את זה בשם אדם גדול, אני לא אוטומטית מקבל את זה. אני צריך לבדוק, לראות, כן, לא, להתייעץ, אם אני ברחי, אבל דבר טוב בדיקה. אז אם ככה, אז בשביל מה בכלל הבן אדם אמור להגיד את זה בשם האדם הגדול? אם אני במקום אחר לא מקבל את זה, גם אם הוא אומר את זה בשם אדם גדול, אז שמה קורה תרגיל?
אני מוכן להקשיב.
בדיוק, כדי שאני מוכן להקשיב לו. זאת אומרת, בן אדם שמרגיש שלא מקשיבים לו, והוא אומר משהו שנראה לו נורא הגיוני, אף אחד לא מקשיב לו, מזלזלים בו, הוא לא פיגורה משמעותית. אז מה הוא אומר? לא, זה אמר בכלל משה פיינשטיין, אדם גדול. אם ככה צריך לחשוב, לעצור, לבדוק את זה, לראות, לשקול, עוד פעם, לא אוטומטית לקבל. אבל כן, להתייחס לדבר הזה ברצינות. נדמה לי שזה מה שכתוב שם. אחת הדוגמאות, אני חושב שממחישות את העניין הזה, היה הרי בתחילת המאה ה-20, היה איזשהו דיוק של הירושלמי, ירושלמי על קודשי. אין ירושלמי על קודשי. אבל היה מישהו שזייף את הירושלמי על קודשים, כתב את החידושים שלו בקודשים בארמית ירושלמית בצורה כזו או אחרת, ועושים, הוא מפק תעביד כאילו יכול של הירושלמי על קודשים ועושים את זה לאור. וכולם יצאו חוטץ נגד העניין הזה ואיך זה יכול להיות, והיו איזה דיונים, כן מזויף, לא מזויף, וברור, בסוף הדבר החליטו שזה מזויף, יש איזה כל מיני אגדות, כן, עם
הלוגו של הירושלמי.
לא, לא, לא שהאירוע הזה, הגדול סביב האירוע הזה, היה רוגת שומר למשל, שהוא טען שבכל פרק מופיע איזשהו חכם שלא הופיע בפרקים הקודמים, בירושלמי, וככה הוא טען שזה מזויף, לא משנה, יש כל מיני מיתוסים סביב העניין הזה. בכל אופן, השאלה היא בעצם מה הרב מה שהוא עשה. מה הבעיה? בסדר הכל, אמר את החידושים שלו בשם אדם גדול. בסדר, לא? אפשר לעשות את זה. מה הבעיה? מה?
יש עוד דרך מעבר לתוכן.
בדיוק, אני חושב שזה בדיוק קיים חשש. דבר שכתוב בשעת, אנחנו לא בודקים ומחליטים אם כן או לא. לשעת איזשהו מעמד, שאם זה כתוב שם, אז זאת ההלכה. מה? זה מלוקה. זה הפוך אבל, כמה הוא אומר דברים של אדם גדול בשמו, כמו מלכה. לא, אני אומר, אבל שם זה סיטואציה הפוכה. שם הבן אדם, אם הוא לא היה כותב שזה מלוקה, אז היינו חושבים שאת הדברים שאמרו אחרים, הוא אמר. פה זה סיטואציה הפוכה. יש לך חתם סופר הידוע, כן, שאמר לתלמידים שלו, אתם יכולים להגיד דברים שלי בשמכם, רק אל תגידו דברים שלכם בשמי. וזה... בכל אופן, אז מה בעצם ההבדל? למה בירושלמי, בזיוף הירושלמי זה באמת מצב שונה? ושבזיוף לירושלמי יש מעמד, לש"ס יש מעמד, ויש לו מעמד שבאמת מחייב אותי לקבל אותו, מעצם העובדה שזה מופיע שם, אז ודאי שם דבר כזה אסור לעשות את זה. כל היתר להגיד משהו בשם אדם גדול זה רק ביחס למישהו שלא מחייב אותי אוטומטית, גם אם הוא אמר את זה. בסדר? למה בעצם אני אומר את כל העניין הזה, כי ישנה איזושהי תחושה שמידת ההערצה לרב קוק גורמת לזה שאנשים חושבים שאם כתוב משהו בספר אז אוטומטית כולם יענו אמן. מילא, צריך לסנזר, זה מורא מסוכן, כי יש דברים שאולי הם לא כפשוטם ולא יבינו אותם וכן יבינו אותם. אוקיי, אז אם אני לא אבין אותם ואני חושב שאני לא מקבל את זה, אז אני לא מקבל את זה. אם מישהו חושב שהוא כן מקבל את זה, אז אני מקבל את זה, אז מה קרה? זאת אומרת, אין פה, אין את ההנחה הזאת שאוטומטית כל מה שמופיע אצלו גם חייב להיות חייב להתקבל, חייב להיות נכון, מקובל, וכמובן גם כולם יענו אמן אחריו, זאת עוד פעם איזושהי הנחה שהיא קצת בעייתית, והיא מתקשרת גם לדברים שאני רוצה להגיד עוד מעט. בסופו של דבר, הצנזורה הזאת מוליכה, האספקט השלישי הוא כמובן, שהיא מוליכה לאיזושהי אחידות, היא חוששת מפרשנויות שונות, או מעמדות שונות, והמטרה שלה בעצם לוודא שתהיה איזושהי אחידות. ואם יש משהו שנראה קצת חריג, או שאנשים יפרשו אותו אחרת, או משהו כזה, אז מוחקים את זה, כדי שהכל יהיה. נקרא לכם למשל את לשונם הזהב בהקדמה לספר, שם בשפה עדינה הם מסבירים... המדפיסים. הם מסבירים שם למה בעצם, או מה הם עשו, בעדינות, אם מסתכלים טוב. אז הוא כתוב, מתוך הפנקס נראה שהוא נכתב כחלק ממגמת הראייה לקרב טועים לאורך דמהימנותה. ככה מאז ומעולם אמרו גם על המורה נבוכים, שגם בו יש דברים בעייתיים. אז הסבירו, לא, זה בשביל הנבוכים, זה לא באמת... לא צריך להתייחס יותר מדברים. וכפי שפרט במכתבו לאדרת, הרב קוק, מדי דברים מצאתי לנכון להעיר לב, הוד, גירון, מרן וכו', כי זה לי ימים אשר שמתי אל לב לראות מה יעשה ישראל על דבר שערות הדעות הרעות העולכות ומתרחבות בעוונותינו הרבים. ולבבי השיח בקרבי ובהגיגי תבער אש. האם חס ושלום אין מקווה לישראל על זה? ואנו מוצאים שבכל דור ודור שרבו דברי סתנה על תורת השם יתברך ויסודי האמונה, נמצאו גדולי ישראל שיצאו בפרץ בדברי שכל והשיבו חרפת מחרפים אל חיקם. ובדורינו, בעוונותינו הרבים, מסנאי השם נשאו ראש ואין אומר השם. וראיתי שיסוד הרעה, מה שאין עומד בפרץ, הוא מפני שגדולי הדור שיחיו, משכו ידם מהעמיק חקר ביסודי הדעות. על כן אין להם בזה דברים רבים, ולא יוכלו לדבר את אויבים בשער. ובאמת, בדורות שלפנינו לא היה בזה דבר נחות. על כן היה מנהגן בצדק. אתם צדקו שמה יתעסקו עם זה, כי לא היה צריך, לא היו ארוחות הסוערות שיש היום, פעם לא היו. זאת עצמה הנחה מעניינת, אבל זה הנושא שלנו בשיעור הבא. האם באמת העיסוק בדברים האלה הוא רק כדי לסתום פיות של כל מיני מהרהרים וטועים, או שיש להם איזשהו ערך לעצמו, ועד כמה? עד כמה באמת דבר כזה נקרא לימוד תורה, עיסוק בנושאים האלה, ומה מעמדו מבחינה הזאת. על כן דעתי הענייה כי ראוי להשתדל להרחיב ספרים כתובים על דרך כללי שמירת התורה והמצווה ברוח דעת ותבונה, וראוי להשתמש בכל דבר הממשיך את הלב לפי הזמן, כי זאת מלאכת השם, בכלל זה כלי וענווה, הוא התנהל לפניו, ככה עשה הרמב"ם ז"ל, שהיו הדורות הפילוסופיות מושכות את הלב, עשה מהם משמרת לתורת השם יתברך. אף על פי שבהמשך הזמן בטל כל יסוד הפילוסופיה היוונית, ודבר אלוקנו יקום לעולם, מכל מקום בזמנו, הרבה נפשות איתי. כן, זה בכלל, זה גם מאוד משעשעת, היחס לפילוסופיה היוונית שהיה כל כך טעון, נדמה לי שהיום המקום היחידי שלומדים פילוסופיה היוונית בעולם זה בישיבות. זה מאוד משעשע. בתרגומם של הרמב״ם ושאר חכמי מהביניים. בכל אופן, אז בהמשך, זה הציטוט מהרב קוק, וכתוצאה מזה, אז בעצם... המוציאים לאור פה כותבים שכיוון שהדבר הזה בעצם מיועד לענות לטועים וכו', בהתאם לכך יש להבין את פרקי הקובץ לעומקם, כי ישרים דרכי השם צדיקים ילכו רם וכו'. אפשר לטעות וצריך להבין לרומש. טוב, להבין לרומש זה תמיד יפה, אבל אחרי זה בהמשך הם כותבים כל מלאכת הקודש נעשתה בחרדת קודש וגילה ברעדה ושיקול דעת בחובד ראש ובתמושת אחריות, כראוי לבירור מכחו של צדיק, לתת לרוח משקל. במספר מקומות הדברים שבכתב יד טעונים הסבר רחב, מכבשונו של עולם. והם יודפסו בעזרת השם כשיושלם ביורם. זה הרמז הדק. זאת אומרת, יש קטעים בספר הזה שהם דורשים כמובן ביור רחב, או במילים אחרות הם עשויים להתפרש בצורה שלא נוחה להם, וכיוון שכך, אז הם יודפסו בבוא העת כשיושלם ביורם, אני לא יודע בדיוק מתי תבוא העת הזאת, אבל היא תבוא מתישהו, לא על ידם, אז על ידי אחרים, אבל יש פה בעצם איזושהי הצהרה שיש דברים שאנחנו לא נוציא אותם לאור העולם, עד שלא נעטוף אותם בפירוש שיסביר לכולם מה צריך לחשוב לגביהם.
זה גמור, שאני
מדברים, אני מדברים, אני
מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, אני מדברים, א מביאים רק מה שצריך, תלו בציטוט שמביאים מהרב סוף, שגם הוא לפרוע יאשר את זה.
כן, אבל הציטוט הזה בסך הכל אומר שהדברים האלה מיועדים כדי לענות לבעלי קושיות, לצורים ולנבוכים. זה עוד לא אומר עכשיו שאפשר, או שצריך, או שאפשר לצנזר.
אה? זה נכת מזה לגדול, בסדר.
לא, זה בסדר גמור, בסדר. אם זה בסדר, אז זה בסדר. ואם לא, אז בוא.
האם מסתמנים בספר, האשמחתו?
לא. אין, לא כתוב באמת, יש פה, המשפט הקטן הזה בהקדמה, הוא בעצם אומר שיש פה כמה אשמתו.
אתה קורא את הספר, אתה לא קורא את המקור.
לא, שום דבר, יש פרק חסר למשל, אתה לא תראה שהוא חסר. פרק הבא, נפתיע אחריו.
טוב, זה הדעה של נו,
אוקיי.
זה
מסכים. בכל אופן, אז הטענה היא שבעצם הספר הזה הוא יכול להתפרש בצורה בעייתית, וכיוון שכך, אז צריך או להחביא אותו, או להוציא אותו רק אחרי שעוטפים אותו היטב בפירוש הנכון, כן? כדי שאף אחד לא יתבלבל. וכאן אולי אני נכנס טיפה יותר לעצם העניין. אולי כדי להבין את הדברים, אני מביא פה קטע, אני הייתי קצת קטעים כנראה, אולי לא אספיק לכולם, או אולי נשתנו שניים ביחד אם צריך. אני אולי חסרים קצת. אז זה קטע מעולת ראייה, זה הפירוש של הרב קוק לסידור, ושם הוא מדבר על המדרש במסכת ברכות, שמעניין, המדרש הזה הרי מסיים, אנשים שלומדים דף ימי יודעים את זה, אנשים בישיבות מי יכול לדעת, חמש מסכתות לסיים זה פחות או יותר שלוש תקופות חיים, אבל המדרש הזה בעצם מסיים חמש מסכתות. חמש מסכתות שונות, בסופן מופיע המדרש הזה. כן, ברכות, יבמות, מזיר, קריטות ותמיד. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים אוהבים שלום בעולם, שנאמר בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אל תקרא בנייך אלא בונייך. שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בחילי שלווה בארבנותייך, למען החי וראי הדברם השלום בך, למען בית השם אלוקינו הבקשה טוב לך, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, רן הרע. לא, מוכר לכולם. יש פה בעצם איזושהי טענה שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אז זה דיברנו באיזושהי שבת אחרי הצהריים, הרבה ארגוני טרור מרבים שלום בעולם, צריך כל פעם לחתום מחדש הסכמי שלום, אז לכן הם מרבים שלום בעולם. בכל אופן, אז אחרי שמביאים את הדרשה הזאת, מביאים סדרה שלמה של פסוקים, שבכולם מוזכר בצורה כזו אחרת שלום, לא לגמרי ברור למה הסדרה הזאת מחוצה, מה היא אומרת בעצם, מה משותף לכל הפסוקים האלה. והרב קוק בסידור, בפירוש לסידור, מתייחס לקטע הזה וכותב כך. יש הטועים וחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות. ואם כן, כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. ובאמת אינו כן. כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום. הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות ויתבררו איך כולם יש להם מקום. כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. את הטענה של הרב קוק בעצם היא הטענה הבאה. בדרך כלל אנחנו מבינים שיש שני ערכים, אמת ושלום, שנמצאים במידה רבה בקונפליקט. כן, אנשי אמת בדרך כלל זה אנשים שסביבם יש הרבה מריבות. זה נדמה לי עובדה שהיא פחות או יותר נכונה. זאת אומרת, אנשים אמת זה אנשים שקשה לחיות איתם. אנשים קשים, כל הדין טער, אם כן אז כן, אם לא אז לא, הם לא מוכנים לעגל פינות, הם נלחמים על שלהם, זה זווים חיובים, זה זווים פחות חיובים, אבל נדמה לי שזאת עובדה נכונה. זאת אומרת, אנשי שלום זה אנשים שמוכנים להתפשר, מוכנים קצת להגל פינות, איתם קל יותר לחיות. מעבר לסוגי האנשים, הערכים האלה עצמם נראים הרבה פעמים כערכים סותרים, או נמצאים בקונפליקט, או סותרים מהותית, אבל הרבה פעמים יש קונפליקט ביניהם. האם לשקר בשביל השלום, כן, אחד הדברים שבשבילהם מותר לשנות זה מפני השלום. זאת אומרת, רואים שהשלום מכתיב או דורש, כדי לשמור עליו שקר, דורש סטייה מן האמת. להגל פינות, כן, תלה נאה וחסודה כדי, כדי שהתלה תשמח. אני נותן לה את מה שהיא רוצה לשמוע. אז לכאורה שני הערכים האלה בעצם נמצאים בקונפליקט, נמצאים בסתירה. והשאלה היא, יש מאמר של הרב שרלו, בגילון הראשון השני של תואר, מה גובר? יש שם כמה דילמות, מה בעצם גובר, האמת או השלום? בטוח שאפשר באמת לקבוע שתהיה גורפת כזאת של מה גובר, אבל הוא דן בזה מנקודת מבט קונפליקטואלית, עד כמה שאני זוכר לפחות, זאת אומרת שיש פה איזושהי סתירה ואנחנו צריכים לבחור, כי אי אפשר לחיות בשני המישורים האלה. אני חושב שהקטע הזה של הרב קוק בעצם אומר שזה לא נכון, האמת הגדולה ביותר היא בעצם האמת שבאה על ידי שלום בין דעות מנוגדות. שלום בין דעות מנוגדות זה לא, זאת לא פשרה. יש לגבי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז יש כמה גישות, יש ספר של אבי סגיד, שנקרא אלו ואלו. ושם הוא מביא בעצם שלוש גישות בסיסיות ביחס למושג האמת ההלכתית. גישה אחת זה מוניזם. מוניזם פירושו שישנה אמת אחת. פלורליזם זה ריבוי אמיתות. והרמוניזם, שזה כמובן הרפוך, מערל, הרמוניזם פירושו שאוסף האמיתות, כל אחת מהן היא חלקית, מתלכדות ביחד ויוצרות את האמת השלמה. וכל אחד תופס בעצם חלק. האמת שזה כמעט מפורש בגמרא, הגמרא בגיטין, הגמרא מביאה את הכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים בשני מקומות, בעירובין ובגיטין. המקום היחידי שבו זה מוסבר זה רק בגיטין. מה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים? ובסוגיה בגיטין הרי מובאת המחלוקת לגבי פילגש בגבעה. למה הוא כעס עליה? האם הוא מצא לזבוב או מצא לנימה? רבי יונתן אומר כך, רבי יושיע אומר כך, רבי אביתר, אומר כך, ואז בא אליהו, כן, הוא פוגש את רבי אביתר, רבי אביתר שואל אותו מה אומר אתה לפוך ומה הוא עושה, כמובן בסוגיית פילגש בגבעה, איך לא, ומה הוא אומר? הוא אומר, יונתן בני אומר כך, ואביתר בני אומר כך, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אז שואל אותו רבי אביתר, חסד שלום, ומי לספיקה כמי שמיה? מה, הקדוש ברוך הוא בספק, הוא גם לא יודע מה הוא מצא, זבוב או נימה? אז הוא אומר לו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זבוב מצא ולא יכפיד, נימה מצא ויכפיד. זאת אומרת, היתרון של הסוגיה הזאת היא אומנם אגדית ולא הלכתית, אבל הסוגיה הזאת מסבירה מה המשמעות של הביטוי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. היא לא רק מסתפקת בלהגיד אותו. היא אומרת, אתה אומר שנימה מצא והקפיד, אתה אומר שזבוב מצא והקפיד. ומה האמת? זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. אבל כשמסתכלים שם במהלך, אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין זבוב מצא ולא הקפיד, ומי שאומר זבוב טע, נימה מצא והקפיד, מי שאומר נימה, צדק. ומי שקורא את מהלך הסוגיה ברור שזה לא נכון, כי הסוגיה הזאת מובאת כתימוכין לזה שרבי אביתר הוא אדם גדול, שהסכים מראי על ידי, הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. ואז מביאים את הסיפור הזה כדי להראות. רבי אביתר הוא זה שאמר זבוב, לא זה שאמר נימה. אז ודאי שהמסקנה שמוסנת בפיו של הקדוש ברוך הוא, היא לא מסקנה שמסכימה לרבי אביתר אם זאת הקריאה. אלא מהי? הוא שהקריאה היא אחרת. מה פירוש זבוב מצא ולא הקפיד, ממה מצא והקפיד? הפירוש הזאת הייתה השפעה מצטברת. זאת אומרת, הוא מצא זבוב ולא הקפיד, ואז הוא מצא גם נימה, ושתי הסיבות האלה ביחד הן אלה שיצרו את הקפידה. אז בעצם מה זה אומר? שכל אחד תפס חלק מהסיטואציה, זווית אחת של הסיטואציה, והאמת המלאה היא בעצם התחום של כל האמיתות החלקיות. זה מה שהוא קורא שם ההרמוניזם. זאת אומרת, איזשהו, כולם ביחד יוצרות איזשהו סוג של הרמוניה, והאמת השלמה היא בעצם ההרכבה של כל האמיתות החלקיות. אפשר להתייחס לזה שכולם גם טעו, אפשר לקרוא לזה גם כך, לא משנה. כל אחד קצת צודק וקצת טועה, כשהאמת הכוללת היא בעצם צירוף של כל האמיתות האחרות. זה מה שמתכוון פה הרב קוק גם בקטע הזה. הרב קוק בעצם מתכוון לומר שהשלום והאמת הם לא ערכים סותרים. השלום זאת האמת היותר גבוהה. השלום זאת האמת שאיפה שכל העמדות מגיעות ביחד ויוצרות מבנה שלם, כשכל אחד נמצא שם, לא שאחד נדחה והשני נשאר, אלא כשכולם נמצאים שם, אז תופסים באמת מתקרבים לפחות לתפוס באמת את המבנה במלואו, כן? יש קופנון טעמים לתאר את השרת וקופנון טעמים לטמא את השרת, ברור שכל ה-300 הם טעמים נכונים. השאלה איך משקללים אותם, זאת לא שאלה שאפשר להתווכח עליה. אבל כל ה-300 הם טעמים נכונים, ואם מי שרוצה להבין את התמונה במלואה, צריך לשקול את כל הת אוזנך לשמוע, כמו שהגמרא בחגיגה אומרת. הת אוזנך לשמוע את דברי מתארים, דברי מתאמים, דברי עושים, דברי מתירים. כן, אז בסופו של דבר צריך לשמוע את כולם כדי להבין באמת את הסוגיה. הם לא היו בוחרים לסנהדרין, מי שלא היה יודע להגיד קופנון טעמים שמתארים את השרת. הוא צריך גם להיות מודע לטעמים שבסופו של דבר לא התקבלו להלכה או לא גברו על הטעמים אחרים או השתכללו נמוך יותר. למה? כי גם הם חלק מהתמונה. במצב אחר יכול להיות שהם דווקא יהיו יותר חזקים והטעמים האחרים דווקא הם ימושקלו בצורה פחותה. אז בעצם מה שהרב קוק אומר כאן זה שמושג השלום אין פירושו לחיות, לחיות אחד ליד השני ולהתפשר, לוותר על כל אחד לוותר על הפיסה שלו. להפך, להתכתש. להתכתש, אבל להבין שכל ההתכתשות הזאת בסופו של דבר על שני צדדיה או ריבוי צדדיה יוצרת בעצם את המבנה המלא. יש הגמרא בברכות מביאה שיש שלושה דברים שאדם רואה בחלום אז שיצפה לשלום. אחד מהם זה נהר, אחד זה קדרה ואחד זה סיפור. והקדרה ידוע בשם הגרא. הגרא אומר מה זה שלום של קדרה? למה קדרה מסמנת שלום? שיש אש מתחת ומים בתוכו, אנחנו מחממים מים, כן? אז יש מים בתוך הקדרה, שמים אותה על האש. אז הקדרה בעצם מבדילה בין האש לבין המים. זה מכורה השלום השכוני בשפה של הרובד שעובר. כן? ששני המיצים או שני היריבים שוכנים אחד ליד השני ולא מצליחים, לא מצליחים לריב, האש והמים. אבל ברור שזה לא ממתה את התמונה. ושבסופו של דבר המטרה היא לחמם את המים. זה לא להפריד ביניהם כך שכל אחד יחיה במקומו והכל יהיה בסדר. אלא המים, האש מחממת את המים, וככה בעצם דרך האינטראקציה הממותנת אולי במידה מסוימת ביניהם, אנחנו מצליחים להפיק דבר יותר טוב מאשר אם היינו שמים אותם ביחד ולא היה יוצא מזה שום דבר. אז זה הגרא בעצם אומר על שלום של גדרה. אז גם הרב קוק נדמה לי כאן, כשהוא מדבר על השלום במובן הזה, אז הוא מתכוון לשלום של גדרה, איזשהו שלום שהוא הרמוניה, ולכן כשמסתכלים על השלום ככה, השלום לא סותר את ערך האמת, הפוך. מי שחותר לאמת הוא זה שיגיע לשלום. כיוון שאם אני לא חותר לאמת, אז אני אבטר לו, הוא יבטר לי, ובסופו של דבר לא יהיה כלום. אני לא אלחם על זה שזה היה זבוב, הוא לא אלחם על זה שזאת הייתה נימה, ובסופו של דבר לא יישאר שום דבר. התמונה שלמה נוצרת מתי שאני נלחם על מה שאני חושב, הוא נלחם על מה שהוא חושב, אבל כולנו מבינים שאנחנו חלק מהעניין הזה, כל אחד מאיתנו תופס איזשהו חלק, ורק הקדוש ברוך הוא יכול בעצם להחזיק את התמונה המלאה. ועד רבה, גם העניינים הנראים כמיותרים, הקטע השני, או כסותרים, יראו כשמתגלה אמיתת החוכמה לכל צדדיה, שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות שונות, וכל המקצועות החלוקים, דווקא על ידם יראה אור האמת והצדק, ודעת השם יראתו ואהבתו, ואור תורת, אור תורת אמת. פה הדגש כמובן על האמת, הוא התחיל עם השלום, ובסופו של דבר דרך זה תראה האמת, כי האמת היא לא לשים כל אחד, השלום הוא לא לשים כל אחד בנפרד, וליצור שלום על חשבון האמת. אלא לא, כל אחד באופן אימפריאליסטי נלחם על שלו, שבסך הכל, כל הדברים ההפוכים, הסותרים, המתקדשים, בסופו של דבר, כן, הזיכוך בקבלה זה תמיד בתישה של האורות בכלים. האורות צריכים לבטוש בכלים, וככה הם מזכחים אותם. אז האינטראקציה בין ניגודים, זה הדבר שבעצם מסמן איזשהו סוג של שלמות. שלום זה מלשון שלם. שלם הכוונה מכיל את כל הרכיבים. על כן, תלמידי חכמים מרבים שלום. כי במה שהם מרחיבים ומבארים ומילדים דברי חוכמה חדשים, בפנים מפנים שונים, שיש בהם ריבוי וחילוק עניינים, בזה הם מרבים שלום, או מרבים שלום, שנאמר בכל בנייך לימודי השם. כי כולם יכירו שכולם, גם ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם, כפי הנראה, מה שנראה הפוך, הם הכולם לימודי השם, ובכל אחת מהן יש צד שתתגלה על ידו ידיעת השם ואור אמיתו. ובסופו של דבר צריך את כולם. צריך את כולם, כי אם פן אחד יהיה חסר, זה אומר שהאמת האלוקית לא מתגלית במלואה. לא השלום, לא השלום נזכר, אלא האמת נמצאת ניזוקה. דרך שלום בנייך, זה המשך המדרש, לא אמר גדול שלום בנייך, שהיה מורה על ציור גוף אחד גדול, שאז היו הדברים מתאימים לאותו הרעיון המדומה, שהשלום הוא צריך דווקא לדברים אחדים, כן, הארץ הייתה דברים אחדים, מבול שכאילו הנציב מדבר על זה, שהיה שם איזושהי שאיפה לאחד את הדעות בדור הפלגה, שהשלום הוא צריך דווקא לדברים אחדים ושיווי רעיונות, שזה באמת מגרע כורח החוכמה והרחבת הדעת, כי אור הדעת צריך לצאת לכל צדדיו, לכל הפנים של אורה שיש בו, אבל הריבוי הוא רב, כאילו לא כתוב גדול שלום בנייך, אלא רב שלום בנייך, רב, אל תקרא בנייך אלא בונייך, כי הריבוי הוא רב שלום בנייך. עכשיו הוא ממשיך, מה זה אל תקרא בנייך אלא בונייך? כי הבניין ייבנה מחלקים שונים. אתם יודעים שבשבית הרזלמן כותב גם באבן העזל וגם באיזה מאמר על, על גדר של, של מלאכת בונה בשבת. מה זה הגדר של מלאכת בונה בשבת? כתוב שמגבן חייב משום בונה. בון. למה, מה הקשר בין מגבן לבין בונה? קצת שני, גם מי שבונה אוהל זה גם משום בונה. מה היחס בין מגבן לבין מי שעושה אוהל? מה הקשר ביניהם? אז הטענה שלו שבאמת אין קשר. אין קשר. אלא מה? בונה מדאורייתא, האב, לא בונה מדאורייתא, האב של בונה זה מישהו שיוצר חלל, מבנה, על ידי קיבוץ של חלקים, אחד לשני. איך יוצרים מבנה? שמים לבנים אחת על השנייה, והמכלול הזה כולו יוצר איזשהו מבנה, איזשהו חלל. זה האב מלאכה של בונה בשבת. עכשיו, אם אני עושה רק חלל, אבל לא על ידי קיבוץ של חלקים, שזה בדיוק בניית אוהל, נכון? אז זה תולדה של בונה. תולדה זה גם יצור תורה, נכון? זה לא כמו, כמו אב, אבל זה תולדה. למה זה תולדה? זה דומה לאב, מספיק דומה לאב בשביל להיעשר מדאורייתא. זה בונה אוהל. ומה זה מגבן, מי שעושה גבינה? שם לא יוצרים חלל, אבל מקבצים חלקים. הצד השני ש, שיש באב המלאכה. אז כל אחד משני הצדדים של אב המלאכה בעצם הופך לתולדה. לכן בין שני הדברים האלה, אם הייתם מחפשים קשר, לא הייתם עושים, אין שום קשר ביניהם. הקשר הוא זה שיש להם אב משותף שמחבר את שני האספקטים האלה ביחד. זה נקרא בונה. לכן נדמה לי שהמטאפורה של בניין היא מאוד משמעותית פה, גם במובן אפילו במובן ההלכתי. בונה זה בסופו של דבר מקבץ חלקים. אתה לוקח חלקים שונים, כל אחד יש לו פונקציה אחרת, והמכלול הזה כולו הוא זה שיוצר את המבנה שאתה מעוניין בו. אם אתה לא יהיה לך את כל סוגי החלקים שצריך, לא תצליח ליצור את המבנה, את המבנה השלם. לכן הוא אומר, אל תקרא בנייך אלא בונייך, כי הבניין ייבנה מחלקים שונים. והאמת של אור העולם תיבנה מצדדים שונים ומשיטות שונות, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה קשור למה שדיברנו קודם, מדרכי עבודה והדרכה וחינוך שונים, שכל אחד תופס מקומו וערכו, ואין לאבד כל כישרון ושלמות. אסור לנו לתת לשום כישרון או שום שלמות ללכת לעבדון, גם אם אנחנו לא מסכימים איתם. כי בכל דבר יש משהו שאמור גם לתרום למבנה השלם. כי אם להרחיבו ולמצוא לו מקום. ואם תראה סתירה, לא, אולי זה אפילו על משקל, כן, ההפך מבונה זה סותר. כן? ואם תראה סתירה ממושג למושג, בזה תבנה החוכמה ביתה. איך בונים הבנה טובה יותר? כאשר יוצרים שתי אפשרויות שסותרות אחת את השנייה, ומנסים להבין איך החיבור ששניהם ביחד יוצר מבנה שלם. אתן לכם רק דוגמה אחת. גם דוגמה שחביבה עליי, ממאמר של הנשקה, היום הוא פרופסור לתלמוד בבר אילן, אז הוא היה בחור בן 19 שהוא כתב את זה, והוא ניסה להסביר את היחס בין פשט ודרש. הוא אומר שהיחס בין פשט ודרש זה בעצם שני פירושים ששניהם ניצבים אחד על יד השני, שזה גישה בעוד מקומות, אבל טענתו היא שגם שניהם נשארים להלכה. שאנחנו אומרים עין תחת עין ממון, למשל. דרך כלל התפיסה היא שהדרש, שזה ממון, נשאר להלכה, והפשט, עין תחת עין, זה אולי הרעיון, היה ראוי להוציא לך עין, או מין, כל מיני הסברים מן הסוג הזה. אבל זה לא שאומר, הדרש הוא ההלכה, לא הפשט. זה כך בדרך כלל התפיסה. הוא אומר שלא. הפשט והדרש, שניהם נשארים להלכה. איך זה קורה? אז בעין תחת עין דווקא יש דוגמה טובה, שזה דוגמאות אחרות, אבל אני אדגים את זה על זה. יש בעין תחת עין, יש מחלוקת תנאים. האם העין תחת עין, האם אני משלם ממון שהם דמי העין של המזק או דמי העין של המזיק? האם אני משלם כמה שווה העין שלו או כמה שווה העין שלי? יש שמאי שיכול לקבוע כמה שווה העין, לא חשוב כרגע. והעין של אנשים שונים שווה סכומים שונים. כמה שאלה היא, כמה צריך לשלם? את העין של הניזק או את העין של המזיק? אז יש דעה שמה שמשלמים את העין של המזיק, היא לא נסתכל עליך אגב, אבל יש דעה שמשלמים את דמי העין של המזיק. מה ההיגיון בזה? אתה משלם את העין של המזיק.
כופר על העין.
הטענה היא שיש פה איזשהו חיבור של פשט סדרש, תשימו לב, הפשט אומר לנו עין תחת עין, פירושו צריך להוציא את העין של המזיק כנגד העין שהוא הוציא לנזק. מה הדרש אומר? נכון, היה צריך, אבל לא מוציאים עין, לוקחים המון במקום זה. אבל במקום מה? במקום העין שהיה צריך להוציא לי. זאת אומרת, כשאני לוקח את הפשט ואת הדרש ביחד, נוצרת הלכה שונה. אם הייתי לוקח את הפשט לבד, הייתי מוציא עין. אם הייתי לוקח את הדרש לבד, הייתי משלם את דמי העין שלו. כמו שהתפיסה הפשוטה, פיצוי אליו. הפשט והדרש ביחד, שלכאורה סופרים אחד את השני, יוצרים איזשהו מבנה, שהוא בעצם המבנה הנכון להלכה. החיבור של שניהם, זה בדיוק דוגמה, זה יציאה להרמוניה בין שני ניגודים. לא, שנייה, זה לא הדעה הזו, זה לא הדעה השנייה אפשר להראות. הטענה היא שהפשט והדרש הם לכאורה מנוגדים, הם שני, אם תיקח את שני הצדדים האלה ביחד, זה בעצם מה שיצור את המבנה השלם. זה בעצם, הגר"א כותב את זה גם כן על כל מיני דרשות, הגר"א מסביר למה הפסוקים כתובים עקום. אבל זאת השאלה הבסיסית לגבי דרשות. אפילו אם תסבירו לי שעין תחת עין ממון, יש לזה אילוצים מצוינים בגלל שיש סתירה מהפסוק הזה לפסוקים אחרים, והתירוץ הכי מתקבל על הדעת שאני מתחשב לא רק בלשון הפסוק, אלא במובן הרחב יותר, זה שזה ממון. יכול להיות שאתם צודקים, אבל למה לא כתוב? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע לכתוב ממון תחת עין? זאת אומרת, הפרשנויות האלה שמסבירות תמיד את הדרש כפשט גלובלי, לא לוקלי, יש כאלה פרשנויות שרואות את הדרש כפשט גלובלי. וזה פשט כשאני לא מסתכל רק על הפסוק הזה, אלא על כל התורה, ואז אני צריך ליישב סתירות, או לראות איך בדיוק ליישב דברים, וככה אני מגיע בעצם לדרש. השיטות האלה מסבירות למה אני בוחר את הדרש ולא את הפשט, אבל הן עדיין לא מסבירות למה הקדוש ברוך הוא כתב את זה עקום. למה הוא לא כותב את זה פה, פשוט, שאני לא אצטרך לעשות כל מיני פטנטים כאלה. שיכתוב ממון תחת עין, זה הכל, ישלם לחברו תחת עינו, מוצאים את זה בתורה, לשונות כאלה, אין שום בעיה לכתוב דבר כזה. למה לא כתבו את זה? אז הגר"א מסביר, המנה שמעילי כותב את זה בהקדמת הספר שלו על המסורה, תמיד הגר"א, אז הוא כותב שם שהפסוק בכוונה כתוב אותו, כי אי אפשר היה לכתוב אותו בשום צורה אחרת. כי אם היית כותב אותו בצורה שישלם ממון תחת, הוא לא כותב את זה על הפסוק הזה, הוא מביא איזה מדרש, אגדה, אבל אני אשם את זה לדוגמה שדיברנו קודם. אם היית כותב ממון תחת עין, מה היינו אומרים? זה מהעין של המזרק, נכון? אם היית כותב עין תחת עין ובלי דרשות, כן? היית למד את זה כפשוטו, אז היינו מבינים, צריך להוציא את העין של המזיק. אבל התורה רוצה לא את זה ולא את זה. אז היא חייבת לכתוב נוסח שהוא לא מתאים לפשט לגמרי, אבל גם לא מתאים לדרש לגמרי, כדי שתהיה לו כפל פרשנות, שאפשר יהיה לפרש אותו כך וכך. ואז כשאני לוקח את סתם פרשנות ביחד, אז אני מגיע להלכה נכונה.
אז איך שלם ישלם?
מה?
שמשלם את זה העין.
לא, בסדר, אני רק אומר את זה, אז כתבו את זה ככה. למה לא כתבו את זה באופן המפורש? אני לא יודע.
שלם משלם, יש
שלם.
יש בתורה, שלם משלם הבאר את הבאר. השלם משלם עושה עין תחת אינו. נמצא את זה
שלם. אני אף פעם לא אגיע להסבר מלא ללשון המקרא, זה ברור, אני לא יודע מה היו השיקולים. אבל אני חושב שפה לפחות אפשר להבין למה זה לא כתוב עקום, למה הדבר הזה כתוב בצורה שהיא לא הגיונית, ואת הדבר הזה שום פרשנות לדרש לא נותנת. כי כל אלה שמסבירים שהדרש הוא כל כך מתבקש כי הוא סותר חץ, הפשט סותר חץ ממקומות אחרים, הם עדיין לא מסבירים, אבל למה זה לא כתוב? והגר"א אומר פה הסבר, אני חושב שהוא הסבר מאוד יפה, הוא מדגים את זה שם, זה מדרש אגדה, שבעצם התורה חייבת לכתוב פסוק בלשון קצת עמומה, שיכולה להתפרש לשני כיוונים. ואז אתה לוקח את שני הכיוונים האלה ועושה מהם סינתזה. זאת הדרך היחידה בעצם להגיד את ה את ה את התוצאה הזאת. האמת שיש לי אפילו תשובה בעצם, נחמן, יש לי תשובה אפילו למה לא כתבו את דמי אינו של המזיק. אני חושב שככה זה גם מסבירים למה זה. אם הם קודם את דמי אינו של המזיק, איזה מין היגיון? אנחנו אומרים לך למה, כי הפשט אומר לך להוציא את העין של המזיק, והדרש אומר לך אל תוציא את העין אלא תיקר במקום זה ממון. אז מכאן אתה מבין למה זה העין של המזיק. ככה יסדור לך בדיוק את התהליך, איך העסק הזה עובד, למה זה באמת בנוי בצורה כזאת. טוב, אבל זה כן, אז בסופו של דבר הטענה היא שבניין נבנה מאוסף על איזה מין קיבוץ החלקים, זה בעצם הבניין, וזה גם המושג שלום וזה גם המושג אמת אצל הרב קוק. זאת אומרת, המושג שלום והמושג אמת מתלכדים ולא מתנגשים. מה? האמת והשלום האב הוא בדיוק, שניהם ביחד, לא שלפעמים את זה ולפעמים את זה ותעשה מה שאתה יכול. לא, השלום והאמת פירושו שזה בטח, שזה הולך ביחד. תעשה שלום, תעשה אמת כזאת שהיא גם תהיה שלום. כי אמת כזאת שדורסת את הדעה השנייה ומשאירה רק את הדעה שלך היא גם לא אמת, לא רק שהיא לא שלום. היא לא אמת. האמת הרי ברור שלא כל האמת נמצאת אצלך. מה, בית שמה היא דיברו שטויות? גם בית שמה היא דיברו דברי טעם. גם אם לא פוסקים את זה לדבר הלכה כמותם. אז תורה שלמה זו תורה שמכילה את כל הצדדים. אחרי זה צריך להגיע להלכה בשורה התחתונה. כן.
זה דבר שעושה כל מידות
של יד העולם, באו מידות של
מקדוש
ברוך הוא. האמת, הצדק והשלום, כן.
תשלך
אמת ארצה. כי העולם מתקיים מכאן על השלום המקדוש. כן, זה וורטים של הקוצקר, אתה יודע, זה לא...
לא, אבל המדרש הוא
פשוט. לא, המדרש המדרש, אבל זה הקוצקר אומר, שנגד האמת אין רוב. טוב, בכל אופן, אז אני חוזר, זה הקטע של הרב קוק, למה אני מביא אותו כאן? כי נדמה לי עוד פעם, נחזור רגע לנקודת הצנזורה, למרות שמבחינתי זה רק נקודת מוצא. יש איזושהי תחושה שיש פה קצת סילוף של היהודי שאותו אנחנו מנסים ללמוד. אז מוציאים לאור ספר של הרב קוק באופן שנדמה לי סותר יסוד מאוד יסודי במשנתו. זאת אומרת, איזשהו יסוד שאומר, בסדר, אז יפרשו אחרת, אז יהיו כאלה שפרשו כאן, יהיו כאלה שפרשו כאן, לא כולם ילכו עם הפירוש שלך. אז מה קרה? מה הבעיה? למה צריך לעשות את הכל מונוכרומטי? מה? הוא לא פרסם שום דבר בעצמו, אתה לא תוציא בכלל לאור. לא, את הדברים האלה הוא לא פרסם בכלל, את כל הפנקסים האלה וזה הוא לא פרסם בכלל. מה? לא יודע אם הוא בחר לא לפרסם, אתה יודע, בתקופה היא לא כל כך בוחרים לא לפרסם. אתה לא מצליח לפרסם, כי או שאין לך כסף, או כי אתה לא מצליח, או כי בית הדפוס נמצא, אני לא יודע איפה. לא כמו היום שאתה שולח באינטרנט קובץ, ואתה אומר להם שאתה תפיסו.
אולי
הם חדשו
לכבודו של הרב קוק.
בסדר, אני חושב שכבודו הוא שיראו את הדברים שלו, ואנשים יפרשו אותם, ויזונו בהם, ויגיעו למסקנות שיגיעו. זה כבודו היותר גדול.
עוד שנים האלה שבין הסביב המוקדמים, הסביב המוכרים, הוא פיתח את הדבר שלו.
לא, בסדר גמור, אז מה הבעיה?
אבל זה הבעיה
שאני אראה את זה. אז אני אראה שהוא בעיקר בעיקר ככה והמינה ואחר כך
אני כאילו תגיד אבל לראות הרב קוק דבר אחד ואם הוא אומר משהו זה יתפרש לאור איך שאני אתעבד
בסדר, צריך להתגבר, אז אני תהיה טבעית תכתוב בהתחלה, תכתוב למטה הערה אתה יודע מה, אתה כל כך מקום מגיע לבית הפוס תכתוב למטה הערה וזה נסתר מדברי הרב קוק במקום אחר ולדעתי הפירוש הוא ככה זה לגיטימי לחלוטין, זה גמור כן, ברור, דברים השתנו, מה, ויטגנשטיין המוקדם והמאוחר לא השתנה, כולם משתנים, בסדר, אז מה קרה?
דמתי, דמתי.
מה?
דמתי.
כן, טוענים שהקובץ קיים, אני קיבלתי את זה במייל, אני לא יודע. מה? אני לא יכול לעשות את זה. למרות שאתה יודע, זה כמו זהותו של ים, אם זה נמצא באינטרנט, מנגיש לכולם, אז אני באמת לא יודע. בטח שלא כתוב, לקחו לו את זה. לקחו לו את זה, גנבו לו את זה. גנבו לו את זה, ושלחו את זה לשוט באינטרנט. טוב. עכשיו, למה אני מקדים את הדברים האלה לא רק בשביל להשתלח בחבר'ה האלה, אם כי גם זאת מטרה יפה, אלא בגלל שאני חושב שיש פה איזושהי נקודה יותר יסודית. תראו, הרב קוק, פעם שמעתי ממישהו, יש לו שלושה תלמידים עיקריים. הרב צבי יהודה, הרב הנזיר והרב חרל"פ. וכל אחד מהתלמידים האלה היה משהו אחר. אם הרב צבי יהודה זה מה שהיום נגיד אפשר לשייך אותו לדם על הער המון, מרכז הרב, האגף ההוא. הרב הנזיר נדמה לי נמצא היום רק באוניברסיטאות. והרב חלמאפ זה אגף קצת יותר, עליהם מכל איזה אפילו ציוני חרדי או ציוני חילוני. זה מתחבר איזשהו ביחד העניין הזה, נגיד הרב עמיטל תמיד אומר שהוא תלמיד של הרב קוק דרך הרב חרל"פ. או מצד אחד. מצד שני יש גם את האגף החרדי ממש היום, הרב אלישיב, או שלמה זלמן אוירבך, שגם הם במידה מסוימת, כזו או אחרת, מתייחסים לרב קוק כרבם. ברמה כזו או אחרת, אבל עד כמה כאילו זה כמובן אידיאולוגיות ופוליטיקות. אבל ברור שיש משהו, יש איזשהו סוג של התייחסות שלהם גם כלפיו, אבל הם כמובן שייכים לאגף היותר חרל"פי. זאת אומרת, האגף היותר, נקרא לו חרדי, של ממשיכיו. ונדמה לי שזה באמת תופעה מאוד מעניינת, שמיהודי אחד יוצאים שלושה זרמים שונים, וכל אחד מהם מרגיש שהוא בעצם תלמיד שלו בצורה כזו או אחרת. ומה שבעצם הדבר הזה אומר, יש עוד אמירה יפה של הרב קוק, הוא כותב את זה בהספד לנצוחת שלו, הוא כותב למינים שלו, נדמה לי, שהוא נפטר, אז הוא כותב שם, כתוב בגמרא הרי שאביאלעזר, אביאלעזר, לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. ומצד שני כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. מה זה יכול להיות? יש דברים שמה שהוא שמע אצל רבו לא שמע שהוא מאוזן אחרת. זאת אומרת, יש, כן, כפתי שפוצה צלע, דברים מתפצלים בכל מיני צורות לפי השומע. לפעמים אני חושב שאפילו יותר מזה, לפעמים אפילו האומר לא שמע את זה בסוף דבריו. לא רק שאוזניים אחרות של שומעים לא שמעו את זה, גם האומר לא הבין שזה נמצא בתור דבריו. אין לי ספק שיש דברים כאלה, ועדיין זה באמת שם. זאת אומרת, השומע באמת מצליח למצוא משהו אצל הרב שלו, אצל כן, המקור שממנו הוא למד, שאף אוזן אחרת לא שמע. אבל הוא יודע, זה בא משם. מבחינתו הוא הבין את זה מתוך הדברים שהוא שמע, או מתוך הדברים שהוא קרא. ובעצם מה שזה אומר זה שהמשנה הזאת או ההגות הזאת היא מספיק, לא יודע, רבגונית מצד אחד ואקלקטית, כן, אקראית ולא שיטתית, מצד שני בשביל שאפשר יהיה לבנות עליה בניינים שונים בתכלית, וכולם איכשהו חושבים שהם בונים את הבניין שלו, ממשיכים לפחות לבנות את הבניין שלו. יש פה משהו שבאמת הוא מהותי נדמה לי לרפוק, וזה באמת העניין הזה של ריבוי הפנים, מה שדיברתי עליו קודם. ריבוי הפנים הזה נובע, וגם הכתיבה שלו היא כזאת, סוג של כתיבה אקלקטית, מין אוסף של קטעים, חצי שיריים כאלה, המון סתירות בין הקטעים, ובקיצור, עסק מאוד מאוד לא שיטתי. ואני חושב ש... כבר אמרו לפניי, שיש פה באמת תחושה כלשהי שמדובר באדם שלא היה יכול בכלל להכניס את הדברים שפיקו ממנו, כן, שהוא הוציא מתוך עצמו לתוך איזושהי משנה שיטתית וסדורה. זה לא נכנס, זה פשוט לא, אין מערכת כללים קשיחה שמצליחה לסדר את כל מה שהוא מרגיש. מה?
הרב
הנזיר כותב בסדר, הוא שאל את הרב
קוק, יש שיטה, הוא אמר,
יש שיטה, למה הוא לא כתב אותה?
הוא
מיד, הרב הנזיר כותב בסדר, בסדר, יש כל מיני בדיחות אכזריות, בדיחות מרושעות על כל מיני רבס, שהמשמש שלהם, מה קורה להם את הפתקים שהחבר'ה הביאו שם, את הפתקים מרחו, מה שכזה, הבדיחות המרושעות הם רוצים שזה ידעו לפרור. הוא מינה מישהו אחר, הוא מינה מישהו אחר, בגלל שהוא באמת כנראה לא היה מסוגל לעשות את זה. אולי משהו לעשות את זה בגלל, אני לא מדבר כרגע על חוסר ביכול. בסדר, הוא יכול לפקח על העריכה, הוא יקרא את מה שהרב הנזיר כתב, אומר לו אמין. אבל הוא לא עשה את זה בעצמו. אני חושב שכשקוראים את זה, אז רואים את זה, לא צריך פה להפליג בספקולציות. היהודי היה לא שיטתי, הוא היה מעיין נובע כזה, המון סתירות, המון דברים. עכשיו, הסתירות האלה, יכול להיות שאפשר ליישב אותם, כל מיני אנשים עושים על זה הרבה פרנסה בשביל ליישב את הסתירות האלה.
אם השיטה שלו היא שלכל דבר יש מקום, אז
אפשר לעשות
מזה שיטה.
בדיוק, ולכן אני, לא, אפשר לעשות מזה שיטה. אפשר לעשות מזה שיטה, אבל באמת, כמו שהתורה עצמה, למה היא לא כתבה את דמי אנוש למדיק? היא כתבה את זה ואת זה ואתה תעשה כבר את הסינתזה. יש פה שני צדדים שונים ואני צריך לחדד לך, זה שני צדדים. יש, פעם דיברנו על בחירה, אז אמרתי ש... יש יתרון מסוים למי שבוחר ברע על מי שלא בוחר בכלל. כי הוא בוחר לפחות. הוא לא כלומניק. הוא פחות בוחר במשהו. מצד שני ברור שיש בו גם צד יותר גרוע. הוא רשע, והשני בסדר, הוא כלומניק. אבל אז מבחינה זאת ודאי שהרשע יותר גרוע. מצד שני הוא בוחר, אז הוא גם יותר טוב מבחינת המימוש של היכולות האנושיות שלו. נכון? אז הוא יותר טוב או יותר גרוע? יש פן שהוא יותר טוב, ויש פן שהוא יותר גרוע. אז בקטע מסוים כשהקוק ידבר על הבחינה, הוא יגיד שהוא יותר טוב. לא שאני מכיר קטעים כאלה, אני רק מביא את זה כדוגמה. ובמקום שבו הוא ידבר על חשיבות עשיית המעשים הטובים, אז הוא יגיד שהוא יותר גרוע. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, כמו שניהם, או דברי יהודי יקר. כיוון ששניהם באמת נכונים, כל אחד מזווית שלו. אבל ליצור מזווים של אלה שבאים אחר כך. והוא עצמו... עבד בצורה מאוד אינטואיטיבית של סוג החומר וסוג צורת החשיבה שלו, כנראה לא הצליחה להיכנס לתוך אלה שהם דפוסים קשיחים, כמו נגיד הרב סולובייצ'יק, הוא יותר, הרבה יותר אנליטי, הרבה יותר שיפטי, הרבה יותר מכניס את הדברים לתוך, לתוך דפוסים. ובעניין הזה נדמה לי שהרקוק ממשיך בהחלט גם דברים הרבה יותר גדולים, גם הגמרא בנויה בצורה במידה מסוימת דומה לזאת. מאוד מטריד את הלומד המודרני, למה הגמרא לא עובדת מסודר? תגיד לי מה העיקרון הבסיסי, מה נגזר ממנו, תגיד לי מקרה, שור נגח פרה או נמצא עוברה בצידה, עכשיו תתחיל להתווכח מה כתוב פה, איזה עיקרון יש פה, האם זה כך, האם זה אחרת, ראשונים ואחרונים, תכתוב, מה הבעיה? תכתוב, מי שיש לו ממון והוא נגח, הוא עשה כך וכך, צריך לשלם כך וכך. אז תביא לי דוגמאות, דבר עם העקרונות, מה שנקרא שיטה קזואיסטית מול שיטה דיניסטית או שיטה לפי כללים. הגמרא בכוונה עובדת בצורה קזואיסטית. אני חושב שזה בכוונה. כן, אבל הבתי מדרש האלה גם הם יכלו להתנסח בצורה של כללים ברורים. גם הם לא עשו את זה, לא רק במובן של סתירות בין בתי מדרש. סתם, עצם ההתנסחות היא לא... אין שם את הכלל המשפטי בשום מקום. הכלל המשפטי תמיד מתנסח על ידי ראשונים או אחרונים.
למשל, יש יכולת
לחזור
הרבה
דברים
של הבנה.
אוקיי, לא, לכן אני אומר, אני לא אומר את זה בביקורת, להפך. אני אומר שיש שם... יש משהו שאתה מצליח לתפוס בצורה קזואיסטית שהוא הרבה יותר חזק מאשר הצורה הפורמליסטית. בצורה שאתה תקבע את סט, הרי כל כלל יש לו המון יוצאים מן הכלל. אז אם אתה תיתן את הכללים, אז אנשים יהיו מקובעים לכללים אם יוציאו פסיקות לא נכונות. אם אתה נותן לאנשים להבין איך העסק הזה עובד, לקבל תחושה, אז הם יפסקו טוב יותר, יפסקו נכון יותר. זאת אומרת שהמציאות מאוד מסובכת. להכניס את המציאות לתוך איזשהו סט קשיח של כללים, זה בלתי אפשרי. אז מה עושים? אומרים לך, בוא ניקח מקרים, נתנדגים, נראה, נדון בהם, נבין איך מנתחים דברים כאלה, ונלמד אותך איך עושים את זה נכון, כמו שילד לומד שפה. אז לא אומרים, הבגד כפת בראש מילה, ונסו נסו וכולי. מה אומרים? לא מתחילים לדבר איתו. והוא מבין מתוך העניין הזה איך העסק הזה עובד. עוד קשה להציג אותם באופן שיטתי. השיטתיות היא עניינו של הפרשן. אני אגב תמיד חושב שהקדמות זה עניין למומחים, לא למתחיל. לא בכדי, בישיבות או בשום מקום אחר, לא מתחילים את לימוד הגמרא עם הקדמה. הוא עושה הקדמה.
הקדמה תמיד פוסטים אחרי שהספר כמובן.
בדיוק. ואני חושב שגם הקדמות בכלל בתחומים מדעיים ובכל תחום אחר. הקדמות עניין למומחים, לא למתחיל. אחרי שהמומחה מבין איך העסק הזה עובד, אתה יכול לתת לו איזושהי הקדמה, להסביר לו מה המשמעות של העניין. הוא יכול להתבקח איתך, הוא כבר מומחה גם. אבל זה נותן איזושהי משמעות, זה מאיר משהו. כשמישהו מתחיל לדבר על העקרונות, הוא יקנה אותם כמו חתול בשק, הוא לא, אין לו שום יכולת לבקר אותם, להבין מה הם אומרים. אז לכן יש משהו באקלקטיות הזאת ובכתיבה הקזואיסטית שתופס נקודה הרבה יותר עמוקה מאשר הגות שיטתית ועקרונית ולוגית שיוצאת מכמה אקסיומות ובונה מהם מבנה מסודר. טוב, אז בסופו של דבר, אם אני מסכם רע, הריבוי הגוונים הזה, או השלום הזה, השלום והאמת, שהרב קוק מדבר עליהם, הוא בא לידי ביטוי בשני הקשרים. ההקשר הראשון זה עמדות שונות אצל אנשים שונים, שלכל אחד יש מקום, לא צריך לדרוס אחד את השני, צריך לריב אחד עם השני. לריב זה בסדר גמור, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, וזה שהם רבים זה לא נורא. זה לא נורא, מי שחשוב לו משהו אז הוא רב על זה, זה בסדר גמור. מי שלא חשוב לו כלום, לא רב על כלום. אז הם רבים על זה, וכמו שלמה, כל המגוון הזה, כל הפסיפס הזה, יוצר באמת את האמת השלמה. זה במובן החיצוני. אבל אצל הרב קוק נדמה לי שיש לזה גם איזושהי משמעות פנימית. המשמעות הפנימית היא ריבוי הדבנים אצלו עצמו, לא מול עמדות אחרות. הוא בתוך עצמו הכיל כל מיני דברים, חיו באיזשהו שלום אחד עם השני, בלי להתחיל להגביר, זה נמצא פה וזה נמצא שם, וזה בעצם להפוך את האמת לאמת של שכנים. אתה נמצא פה ואתה נמצא שם. לא, יש דברים שהם איכשהו נכונים ביחד, באיזשהו מובן. עכשיו, זה לא באמת נכון ביחד, אין חוק הספירה תמיד נכון. אבל יבוא הפרשן ויגיד, זה מן הזווית הזאת, וזה מן הזווית הזאת, זבוב מצא והקפיד, ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. זה שתי זוויות שונות שביחד יוצרים את הראייה המלאה. אז לכן במובן הזה נדמה לי שהשלום בא אצלו לידי ביטוי גם בפנים, לא רק בחוץ. והנקודה האחרונה היא שבספר הזה, יחסית, כמו שאמרתי בהתחלה, דווקא הכתיבה היא קצת יותר שיטתית ומסודרת, ולכן אולי זה לא מדגם כל כך מייצג לכתביו של הרב קוק, אבל לפחות מבחינתי זה יותר קל, אז אנחנו נעשות בו.
רציתי לבקש, אנחנו מבקשים מכל משתתף 30 שקל לחודש. ואנחנו מבקשים לשלם, ולמעוניינים בספרים, אז 35 שקל לספר.
שפר?
רצוי לשלם
כמה זמן זה?
Thank you.